אז שבוע טוב, אנחנו נמצאים מוצאי שבת זכור, ובעזרת השם מתכוננים לחג פורים שיבוא עלינו לטובה. אז חשבתי באמת לדבר על ההכנה שעברנו כולנו השבת בקריאת זכור וההפטרה של פרשת זכור בספר שמואל א', על המלחמה של שאול ואגג ושמואל וכל הדברים, איך כל זה מכין אותנו מבחינה נפשית כל שנה לקראת חג פורים, אבל בוודאי השנה. פרשת זכור אנחנו קוראים, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך והזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגיע ולא ירא אלוקים, והיה בניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ, אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. זו כאמור הפרשה שיש חובה מדאורייתא לשמוע אותה, מחלוקת לגבי נשים, אבל גברים חייבים לשמוע את זה מדאורייתא. ואנחנו גם קוראים את ההפטרה כאמור מספר שמואל א', ששם מסופר על שאול שגם מצטווה להילחם בעמלק. והנושא הזה של מחיית עמלק שמתחבר לנו לחג פורים, אמן מזרע עמלק, הוא מעורר כל פעם את השאלה מה נסגר. זאת אומרת, מה הקטע עם עמלק שעם ישראל ככה סימן אותו כאויב המרכזי של עם ישראל מהלך הדורות. לכאורה, בהבנה פשוטה, עמלק זה עוד אחד מהשבטים שהיו באותה תקופה שנלחמו בעם ישראל בדרך כאשר הם עברו במדבר, היה גם את בלק ומלך מואב והיה גם את אדום והיו עוד שבטים נוספים, ולאף אחד מהם לא נאמר הציווי למחות אותו מתחת השמיים. כולנו מכירים את הפסוק, יד על כסייה מלחמה לעם, שם בעמלק מדור דור, אומרים חז"ל, אין הכיסא שלם עד שימחה זכרו של עמלק. הרעיון העמוק של מצוות מחיית עמלק, שהיא כאמור לא רק בימים עברו, אלא גם בכל דור ודור, זה הטיימינג שעמלק מגיע בהיסטוריה של עם ישראל. עמלק מגיע לאחר קריאת ים סוף. וישמע עמלק, דורשים חז"ל מה שמע, קריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה הנס של הניסים בכל ההיסטוריה של עם ישראל. עם ישראל יוצא ממצרים, יש שם הרבה ניסים שמלווים אותם שם ברקע, עשרת המכות, אבל קריאת ים סוף זה גולת הכותרת. יש לנו בהגדה של פסח, עוד כחודש ושבוע, נקרא כולנו, דיונים בחז"ל, כמה לקו המצרים במצרים וכמה לקו על הים, שהרעיון הכללי הוא שבים סוף הם לקו פי חמש, לפי כל הדעות. היה כאן משהו שהוא מעבר לכל הניסים שהתרחשו אז. יציאת מצרים, הניסים שמתלווים ליציאת מצרים, וקריאת ים סוף כאמור, כגולת הכותרת, זה לא משהו שהיה בעבר. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. בכל דור ודור יש את המיצרים. מיצרים זה שם כולל למגבלות שאנחנו מתמודדים איתם בחיים. לכל דור ודור, לכל אדם, לכל איש ולכל אישה, יש את בית העבדים שלו. את התחושה שהעולם הזה הוא עולם שלא ניתן לנצח אותו. יש איזשהו גבול, איזשהו סוף שאותו לא ניתן לחצות. אני מצליח בחיים שלי להתמודד עם דברים רבים, אבל יש כל הזמן איזה גמת קטן שלוחש לי באוזן, יש איזה גבול מסוים, יש איזה שלב מסוים בחיים, איזשהו אתגר שאותו אם אני אדרש לעבור, שאותו אם אני אדרש להתמודד, אני לא מסוגל. כל אדם יש את ההדחקה של מה שהוא מיד מוסיף, חס ושלום אם יקרה דבר כזה, מחלה קשה, חס ושלום מוות, בעיה כלכלית, כל אחד יש לו את הסוף שלו. יש אנשים למשל שמבחינתם הם יכולים לצלוח כל דבר, הם יוכלו להתמודד עם כל דבר, אבל אם הם יחוו למשל שיימינג חברתי, זה ימוטט אותם. זה משהו שאני לא יהיה מסוגל לעמוד בו. קריאת ים סוף זה אמירה לדורי דורות. אין סוף שאי אפשר לקרוא. אין גבול שאי אפשר לחצות. כאשר יוצאים ממצרים, כאשר יוצאים מבית עבדים, כאשר הולכים לכיוון מעמד הר סיני ומגיעים לארץ ישראל, שום ים גדול ביותר שיהיה לא יעמוד בדרך. קריאת ים סוף, בניגוד כאמור לניסים הקודמים, ככה מסביר המהר"ל מפראג בספר גבורות השם, אומר ניסי יציאת מצרים זה היה שינוי כמותי של עולם הטבע. המים שהם נוזל H2O הפכו להיות דם. בסדר, שינו פה את זה מבנה מסוים בתוך המולקולריות של המים. צפרדיה שהיא מופיעה בבודדת, אז במכת צפרדיה הופיעה ברבים. בעלי חיים שהם בדרך כלל נמצאים אי שם מעבר לגבול, אז הם מתערבים הרוב, הם באים לתוך הטריטוריה של האדם. זה שינויים מדהימים, אבל זה עדיין בתוך המסגרת של העולם הטבעי. שהאדם חווה את ניסי יציאת מצרים, והנמשל לאדם שמתמודד עם דברים מסוימים בחיים שלו. אבל כאמור, הכל באיזשהו מרחב שהאדם מבין איך הוא יכול בכל זאת, בשכלו, ברגשותיו, להתמודד עם מה שעומד מולו. קריאת ים סוף, אומר המהר"ל מפראג, זה נס לא כמותי, אלא איכותי. הנוזל הופך למוצק. שידוד מוחלט של עולם הטבע. הכל יכול להשתנות. זה מה שמפחיד את עמלק. עמלק הוא לא רק שבט מקומי. ראשית גויים עמלק. עמלק זה אותה עמדה נפשית. עמלק שנמצא בלב של כל אחד ואחת מאיתנו. כולנו מכירים את זה, שעמלק בגימטריה ספק. התחושה הזו. יש אפשרות לקרוא את ים סוף, כל העמים כולם, חיל אחז יושבי פלשת, אז נבלו אלופי אדום, אלוהי מואב יוחזו מורד. אבל המלאק אומר, אני קורא תגר על העמדה הזו. בסוף העולם הזה מנצח. יהיה בסוף איזשהו גבול שבן אדם לא יצליח לחצות אותו. קריאת ים סוף זה משהו מאוד מסוכן. הנה עם יצא ממצרים. ישנו פה עם שהולך לשנות את חוקי המשחק. זה לא יהיה. אומרים חז"ל, משל לבן בליעל, שראה אמבטי רותח וקפץ לתוכה. אני לא מוכן לדבר הזה, שיהיה רתיחה בעולם הזה. תהיה כאן מציאות שתשנה את סדרי החשיבה האנושיים. את העולם הנפשי האנושי. זו המלחמה של עמלק בעם ישראל. כי יד על כסיה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. בכל דור ודור, יש את העמלקיות הזו שמגיעה. שאתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. העייפות, הייאוש, התחושה, שמחלחלת מכל ערוץ תקשורת, למעט ערוץ 14 וערוץ 7. התחושה שמתלווה מכל אדם מריר, המבט שאומר, כן, כן, גם אני פעם חשבתי שאפשר להתגבר. גם לי היו חלומות שהייתי צעיר, שהייתי צעירה, היינו אידיאליסטים. סליחה, שאפשר לשנות את העולם. אבל היום אני אדם מבוגר, מפוקח, מריר ומתוסכל. שהמסר הכללי שלו זה זה לא יצליח. בסוף הכל נופל. אין סיכוי לנצח באמת את החמאס. אין סיכוי באמת לשנות בעם ישראל את התודעה. אין באמת שינוי מהותי ועד מין האנושי במהלך ההיסטוריה. אנחנו כל הזמן נתקלים בסופו של דבר בים סוף. בים שיש לו סוף. זו המלחמה בעמלק. בכל דור ודור. זכור את אשר עשה לך עמלק. מחות תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. כל יהודי וכל יהודיה, ובעומק העניין כל אדם עלי האדמות, אמור לפתח את מחיית עמלק. חייב לפתח שריר בנפש של טוטליות. עמלק זה השריר הספקנות. העמדה שלא מסוגלת לקחת דברים עד הסוף. בכל מישור, במישור האישי, במישור המשפחתי, במישור הלאומי. מחיית עמלק, מה שאנחנו מטפחים בשבוע הזה, של פרשת זכור, של חג פורים, זה היכולת ללכת עד הסוף, בכל תחום בחיים. וזה מה ששאול לא מבין. ויאמר שמואל אל שאול, שמואל א' פרק תתוו, ויאמר שמואל אל שאול, אותי שלח אדוני למושכך, למלך עלמו על ישראל, ואתה שמע לכל דברי אדוני. אומר הרמב״ם, שלושה דברים הצטוו ישראל בכניסתם לארץ. להמליך להם מלך, למחות את זרו של עמלק, ולהקים את בית הבחירה. יש קשר מהותי בין מחיית עמלק, שמבלעדיה אי אפשר לבנות את בית הבחירה, לבין שמחיית עמלק זקוקה למלך. מלכות ישראל, זה מה שאומר שמואל אל שאול, אותי שלח השם למושכך למלך עלמו על ישראל. מלכות ישראל זה בעצם היכולת של עם ישראל לקרוע את ים סוף פה בעולם הזה. לא רק מציאות רוחנית מופשטת, אלא לנהל ממלכה על כל המשמעויות שלה. על הפוליטיקה, על הצבא ועל הכלכלה. פה בעולם הזה. יש לפעמים איזושהי טעות שמתגנבת ללב. שמלכות ישראל היא למעשה לא יכולה לחצות את קריאת ים סוף. זאת אומרת, המטרה של מלכות ישראל היא לנהל ממלכה כמו של עמלק. כלומר, מה עמלק אומר? עמלק אומר, יש את העולם הזה. אין אפשרות לנצח את העולם הזה. יש גם אנשים בעם ישראל צדיקים. שאול הוא צדיק. אומר, המטרה שלי כמלך זה לנהל פה ממלכה סבירה, שתיתן רווחה וחיים טובים, כלכליים, אישיים, ביטחוניים, לכל אחד ואחד מהנתינים פה. אומר לו שמואל, לא הבנת כלום. כה אמר אדוני צבאות, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל, אשר שם לו בדרך ועלותו ממצרים. אתה לך והקית את עמלק, והחרמתם את כל אשר לו, ולא תחמול עליו. והמת מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד צה, מגמל ועד חמור. אתה תקווה לדורות בעם ישראל. שאנחנו שונים מעמלק. עמלק הוא ביטוי לאותה תפיסה שחושבת שמה שחשוב זה העולם הזה. אנחנו נמחה את התפיסה הזו מהעולם. העולם הזה חשוב, רק אם הוא מחובר לעולם הבא. אם אין משמעות לחיים, החיים הם חסרי משמעות. זה דבר שקשה מאוד להפנים בנפש. ולכן, וישמע שאול את העם, ויפקדם בתלאים 200,000 רגלי ו-10,000 את איש יהודה, ויבוא שאול עד עיר עמלק, וירב בנחל. מה המשמעות של שתי המילים הללו, וירב בנחל? בנחל, סליחה. הפשט הוא שהמלחמה הייתה בנחל, שם באזור. אבל המלבים אומר הסבר מעניין. אומר המלבי, מה זה וירב בנחל? שאול, ששמע את הציווי של שמואל, אמר לעצמו, אין דרך ארץ לתגר מלחמה ללא עילה. זה הלשון של המלבי. לבוא להילחם סתם בעמלק, בלי סיבה, זה לא עובר מסך באום. זה לא... אי אפשר להסביר את זה בדיפלומטיה אנושית. לכן, מה זה וירב בנחל? אומר המלבים, הלך שאול אל הנחל שהיה שם באזור, אמר, זה הטריטוריה שלנו, ואז בא המלאק ונלחם על הטריטוריה. זאת אומרת, שאול עשה איזושהי פרובוקציה מדינית, כדי לגרום עכשיו להמלאק להילחם. העמדה הנפשית של שאול היא, אני מבין שצריך להילחם בהמלאק. אני מבין שיש לפעמים אויבים של עם ישראל, אבל על מה המריבה? בעומק העניין, אנחנו והם זה אותו דבר. שנינו רוצים טריטוריה, שנינו רוצים מקום תחת השמש שבו נוכל לנוח ולהקים פה דברים יפים. אומר, בסדר, אני הולך פה להילחם עם המלאק, אני הולך פה ליצור עכשיו בשפה שתהיה מובנת ברמה האנושית. על זה אנחנו נלחמים. יש משהו יותר מזה? יש ספר, אולי המבוגרים פה טיפה מכירים, ספר שנקרא מזרח תיכון חדש, של אדם דגול שחי פה פעם, בשם שמעון פרס. והאיש הזה, שאחראי על הסכמי אוסלו, ועל כל הדמים שנשפחים כיום, ועוד לצערנו ישפכו במדינת ישראל, בספר הזה הוא פורס את החזון המבריק שלו, שיהיה פה מזרח תיכון חדש, של קזינו ביריחו וקזינו בעזה. וההקדמה של הספר היא הקדמה מאוד מעניינת, כי שם הוא פורס את ההיגיון, אם אפשר לקרוא לזה, של התפיסת השמאל. הוא מתחיל את הספר באופן הזה, והוא אומר, מה בני אדם רוצים בעולם? מה השאיפה של בני אדם? הוא אומר, בני אדם רוצים שני דברים, כלכלה וביטחון. זה שורש התפיסה החילונית. העולם הזה הוא עומד בפני עצמו. שוב, אנחנו נמצאים, אין משהו מעבר לסוף של העולם הזה. אין משהו שהוא שייך לעולם אלוקי נצחי. אנחנו חיים בתוך המסגרת העמלקית של העולם הזה. מה שיש לבן אדם בחיים זה לאכול, לשתות, ואיכשהו לבדר את עצמו עד סוף ימיו, ואז זה נגמר. זה הבייסיק של הנפש האנושית. ואז הוא ממשיך ואומר, מכיוון שכל מה שבני אדם רוצים בסופו של דבר, זה כלכלה וביטחון. אומר, אנחנו ניצור הסכמי שלום עם הערבים. גם הערבים רוצים כלכלה וביטחון. יהיה פה מזרח תיכון חדש. זה ברור, כך הוא כותב, שהערבים ירצו את הדבר הזה. מה שדמויות כאלה לא מבינות, שבני האדם רוצים משהו מעבר לכלכלה וביטחון. יש עוד דברים מעבר לדיפלומטיה, חדשות, אינטרסים. יש דבר שנקרא אמונה. גם במובן החיובי של עם ישראל, וגם במובן השלילי של העמלקים ושל הערבים. על זה הם נלחמים. אני תושב סדרות. בקסאמים שהיו ירו על סדרות במהלך השנים, חלקם התפוצצו, אבל חלקם, אחרי שהם התפוצצו, היה נשאר הזבילים, הצינורות. אז היו אוספים אותם למקום מסוים. גם עושים בזה חנוכיות, כן? לא, מנפנו את האירוע. היה פה תרומות, עניינים, היה פה הרבה דברים טובים. מכל מקום, אבל לקחו גם כמה, והיה איזה מחסן באיזשהו מקום בעיר, שלפני הרבה שנים שהגעתי, אז ביקשתי לראות את הארץ. ואז הראו לי את זה, ראיתי שעל חלקם של הצינורות, של הזבילים, היה רשום מילה בערבית. ביקשתי שיתרגמו לי. זאת אומרת, לפני שהם שלחו את הטיל, הם רשמו דרישת שלום. המילה הייתה אל-קוצק. אל-אקצה, ירושלים. הר הבית. ערבים שיורים טילים על סדרות, לא מעניין אותם הטריטוריה של סדרות. זה לא הנקודה, זה מה ששאול לא מבין. זה לא הנקודה. לא וירב בנחל על פה עכשיו. הם רוצים את ירושלים. זה השורש של מחיית המלך. אנחנו נלחמים על משהו שהוא מעבר לעולם הזה. וכל האינטרסים, כל החישובים שמנסים לרפות ידיים ולתת עייפות וחולשה, וחושבים שאפשר יהיה להסתפק במשהו שהוא מעבר למחיית המלך, שיהיה אפשר למצוא איזה הסכם מדיני שאיכשהו יחזיק ויהיה... עוד פעם, יש דברים טקטיים בדרך, שלא נכנס לזה, זה לא התחום שלנו. דבר על מה שנקרא state of mind. עם מה הולכים להתעסק פה? זה הסבר אחד של וירב בנחל. יש הסבר יותר ידוע במסכת יומה, דף חסבט, מה זה וירב בנחל? על עסקי נחל, אמר שאול לעצמו. מה עגלה ערופה? שנשחטת בנחל. כן. התורה מצווה שאם נודע, אם יש איזה חלל, כן, אם יש איזה גופה שנמצאת בגבולות העיר ולא נודע מי יקעו, אז יש טקס שלם, נכון? שצריך ללכת, זקני העיר הולכים אל הנחל. הנחל זה היה אז הגבול העיר. ועורפים שם עגלה ערופה כדי להגיד, ידינו לא שפכו את הדם הזה. אמר שמר שאול, אם על גבייה אחת עושים כזה תררם, אז הוא אומר, כל האנשים והטף, כל מי שאני צריך להרוג פה, בחפים מפשע, לא בלתי מעורבים, על זה, אלו זה, העמדה, שוב, העמדה הנפשית היא, שהרי אם רצח זה כזה דבר היום ונורא, אז גם עכשיו להרוג את המלאק, זה לא מסתדר. זו לא היהדות שלי. אני מכיר יהדות של ואהבת לרעך כמוך. זה היהדות שאני מכיר. יצא בת קול ואמרה, אל תהי צדיק הרבה. יש כל מיני דרכים שהמלאק יכול לתקוף את הלב של האדם. לפעמים אדם אומר, הגבול שלי זה משהו חומרי בעולם הזה. שוב, אני מוכן לקיים את דבר השם, לחיות חיים עד הסוף, עד שזה מגיע לכסף. פה אני לא יכול. יש אנשים שאומרים, אני מוכן לעשות את דבר השם, לא רק במלחמה, בחיים, עד שזה מגיע, כמו שאמרנו, למעמד חברתי. יש כאלה שזה יותר מתוחכם, אבל זה אותה עמדה. אני מוכן להקים את דבר השם, עד שזה מגיע לרגש. להילחם ולעשות דברים שלא מסתדרים על פי ההיגיון שלי, המוסר שלי, זה עד כאן. שמעתי. זה לא היהדות שלי. יש לאנשים, מה שנקרא, צנאים. הייתי פעם באיזה פאנל, בימים שעוד הלכתי לפאנלים, של איזה משהו גם כזה, אנשי זה לא היהדות שלי. לא ידעתי על מה הפאנל, זה היה... שהגעתי, אז היה סביב חג שבועות, הכותרת הייתה, איזה דיבר אתה היית משנה מעשרת הדיברות? אמרתי להם, אני לא יודע איזה דיבר הייתי משנה, אבל את הרעיון להיות איתכם בפאנל, את זה אני משנה. ועכשיו אני הולך ברשותכם, גם בלי רשותכם. העמדה הנפשית, שוב, שהיא מצטיירת כמוסרי, אני, יש פה משהו שזה, זה עד כאן, זה אני לא. אם צריך למחות את המלאק, אתה תמחה את המלאק. שוב, מה זה בדיוק למחות את המלאק, איך עושים את זה? ועכשיו צריך לדון. אם אדם צריך לעשות משהו בחיים, לא רק בהקשר הביטחוני המלחמתי, שהוא מבין, שזה מה שצריך לעשות. זה יכול להיות בתחום החינוכי, תחום המשפחתי. יש פה עכשיו משהו שמאוד מאוד לא נעים. שוב, לא הקטע של משהו פיזי, משהו רגשי, מאוד לא נעים. שאם יעלבו, אם לא נעשה את זה. אז בוודאי שהמטרה היא למנוע כמה שניתן מצבים כאלה. אבל יש בסוף רגע שכל אחד וכל אחת יצטרכו לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ולהסביר. האם הם מחו את המלאק או שהם מצמצו? עד כאן זה מאוד מתה, כי בזמן שממצמצים מקבלים המון המון מחיות כפיים. איזה מוסרי, איזה רגיש, איזה מורכב, מילה מקסימה שצריך להגיד אותה כזה במבט כזה. אני מורכב. לכל מטבע יש שני צדדים, משפטים עמוקים שעוברים נפלא בתקשורת. לא בטוח שהם יעברו בשמיים. שישאלו את הבן אדם, איך אתה עברת עכשיו עבירה? מדאורייתא. תבין, זה היה לא נעים, ויח שאול את המלאק מחבילה בוכה שור על פני מצרים, אבל ויתפוס את הגג מלך המלאק חי. מסברים חז"ל, הגג היה דמות מאוד מרשימה. את המלאקים הפשוטים, יאללה, הוא חיסל, זה איך שהוא הסתדר לשאול. אבל שהגיע להגג, ראה מולו פרטנר. ראה מולו מישהו שאפשר לנהל איתו מסע ומתן. השאיר אותו חי. ויחמול שאול והעם על הגג, ועל מיטב הצון והבקר, ועל כל הטוב, ולא עבו אחרימם. שוב, יש דברים מסוימים ש... אמנם הקדוש הוא אמר לעשות משהו, אבל החיים מורכבים. יש דברים שאני משאיר, איזה עבירות כאלה, דברים מסוימים בנפש שלי, שזה ניהלתי איזשהו מערכת יחסים דמיונית עם הקדוש ברוך הוא, שאת זה הוא יסלח לי. יהיה בסדר, הוא יסלח לי. קראתי פעם איזשהו רעיון עם זה מישהי, שזה מישהו ש... עשו עבירה וכו', ומי שעשה את העבירה היה דמות, שאמורה להיות דמות תורנית, אז היא שם התראיינה, ושאלו אותה, אז איך הסכמת לדבר כזה, איך הוא, כאילו, מה אמרתם לעצמכם? אז היא אומרת שהוא אמר, הוא הסביר לה, יש לי מספיק זכויות בשמיים, הקדוש ברוך הוא יוותר לי על זה. יפה, נכון? בן אדם בנה על עצמו מנגנון יפה. זה יהיה בסדר. ויהי דבר אדוני אל שמואל לאמור, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך, כי שב מאחוריי ואת דברי לא הקים, ואיחר לשמואל ויזק אל אדוני כל הלילה. מסבירים מפרשים, על מה שמואל צועק, לא רק כי כואב לו על שאול שהוא טיפח אותו. אומר שמואל, חשבתי שכבר הצלחתי להקים מלך לישראל. חשבנו שכבר מלכות ישראל הוקמה במשמעות שכבר קולטים מה המטרה שלנו פה. התברר שלא. זה הולך יהיה להיות יותר ארוך ממה שזה נדמה. וישכם שמואל לקראת שאול בבוקר, ויוגל לשמואל לאמור, בא שאול הקרמלה, והנה מציב לו יד. כן, הוא כבר מקים לעצמו שם אנדרטת ניצחון מבחינתו. היה פה ניצחון, הנה. האיום הטריטוריאלי של המלאק הוסר, עשה את מה שהוא צריך. ויסוב ויעבור וירד הגלגל. ויבוא שמואל אל שאול, ויאמר לו שאול, ברוך אתה על אדוני, הקימותי את דבר אדוני, אני בסדר. אני דתי, אני עשיתי וי פה על, על הציווי. ויאמר שמואל, ומה כל הצון הזה באוזני, וכל הבקר אשר אנוכי שומע. אז מה קורה פה מסביב? מה הקולות האלה שאני שומע? כל הספיחים שבן אדם ישיר ככה מסביב, כל הנקודות בנפש, כל המרחבים שהוא לא טיפל בהם. הוא חושב שעם זה הוא יבוא לשמיים ויגיד, עשיתי את החובתי, מה חובתי ויסנה? ויאמר שאול, מהמלאקי הביאו, אשר חמל העם על מיטב הצון והבקר, בשביל מה? למען זבוח לשם אלוהיך. עשינו את זה לשם שמיים. יש הרבה הסברים שבן אדם מוצא למה הוא לא מילא בדיוק את מה שהוא צריך למלא. חשבתי שזה יתאים לבית כנסת. לכן הבאתי את הדבר הזה. ויאמר שמואל אל שאול, הרף, אומרים חזל, אומר לו בשפה שלנו, תרפה. שנקרא, תצא מהקונספציה שלך. תתחיל לפתוח את הראש. הרף ואגיד אליך את אשר דיבר אדוני לילה לילה, ויאמר לא דבר. ויאמר שמואל, הלא אם קטן אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה, והמשך אדוני אלמך כל ישראל. אילי, מה אתה במילים שלנו, משחק את הראש קטן? לא, אני אשמע, אני איש פשוט, יש לי את המגבלות שלי, יש דברים מסוימים שאני לא מסוגל לעשות. אין הקדוש ברוך הוא מעמיד אדם בניסיון, אלא אם כן יכול לעמוד בו. תחילת המלחמה, באמצע יותר, הייתי באיזשהו יישוב, שכמו כל היישובים שלנו, עם הרבה מאוד חללים. אמרה לי שמישהי, אנחנו לא בנויים למה שקורה עכשיו. אומרת, זה too much, זה מסגר, אנחנו לא נעמוד בזה. ניתי לה, הקדוש ברוך הוא כנראה חושב אחרת. כמו שאין הקדוש ברוך הוא מעמיד אדם בניסיון, אלא אם כן יכול לעמוד בו, אין הקדוש ברוך הוא מעמיד דור בניסיון, אלא אם כן יכול לעמוד בו. העמדה הזו של אדם קטן בעיניו, אם הקדוש ברוך הוא שם אותנו בזמן ובסיטואציה הנוכחית, זה אומר, ואם שכחה השם למלך הישראל, זה אומר שיש עכשיו אפשרות להקים את המלכות, כל אחד ואחד בגזרה שלו. וישלחך אדוני בדרך, ויאמר לך והחמת את החטאים את המלך ונלחמת בו, עד קלותם אותם. ולמה לא שמעת בקול אדוני, ותעת אל השלל, ותה עשרה בעיני אדוני. ויאמר שאול אל שמואל, אשר שמעתי בקול השם, ואלך בדרך שלך אני השם, ויקח העם מהשלל, צון ובקר, ראשית החרם לזבוח להשם אלוהיך בגלגל. דורשים חזל, מי זה העם הזה, ששאול כל הזמן אומר, העם, העם, העם. אומרים חזל, מי זה היה? דואג האדומי. הוא שם היה נציג של העם. הוא עמד שם בראש ההפגנות של חייבים לוותר, אין מה לעשות. מי זה דואג האדומי? דואג האדומי זה אותו אחד שיהיה אחראי בהמשך על המוות של הכהנים בנוב עיר הכהנים. הוא זה שהולך שם ששאול רודף אחרי דוד. לומדים מזה חזל את המשפט הידוע. הרי מה בא דואג האדומי? בשם מה הוא בא למלחמול על הגג ועל הצון? כי הם מסכנים, שוב, הגג, רחמים, הומניות, הומניטרי. אומרים חזל, כל המרחם על אכזרים, סופו שיתאכזר על רחמנים. יש פה פסיכולוגיה מאוד עמוקה בנפש. דואג האדומי ודומיו הם כביכול באים בשם הרחמים. שוב, אנחנו אנשים מוסריים. זה הסיבה שאנחנו לא שומעים לכל השם. זה הסיבה שאנחנו לא מבצעים את מה שצריך לעשות. כי יש משהו מבחינתם שהוא יותר מהקדוש ברוך הוא. הרגש האנושי, זה לא היהדות שלי וכו'. אז אם אתם כאלה אנשים מוסריים ונחמדים וטובים, איך זה שבסוף אתה דואג שיהרגו את נוב עיר הכהנים? איך זה שכל המילים היפות האלה של לחבק פלסטינים מתרגמים בסוף לשנאה כלפי האחים שלכם שמגינים עליכם ונהרגים בשבילכם? איך זה מסתדר? תשובה, כי מה שמניע אתכם זה לא מוסר ולא שום דבר. מה שמניע אתכם זה אגואיסטיות, אינטרסנטיות אישית, שמה שחשוב לי זה רק אני ואני. ובעולם המדומיין שבניתם לעצמכם, העמלקים, הפלסטינים, הם לא מאיימים עליכם. בעולם המדומיין. הם איזה אויב רחוק שלא ברור שאני זה שיצטרך להתמודד איתו. לעומת זאת, נוביר הכהנים, המתנחלים, הלוחמים, הציבור שעומד פה בראש כל החזית, הוא מאיים. ולכן אותו צריך להתאכזר עליו. זה השורש העמוק של מה שאנחנו מתמודדים איתו היום. אבל שמואל לא מתבלבל. עוד לא הגענו לזה תקף. נגיע לשיסוף. והיומר, וכן, אז אומר שאול, ויקח עם השלל, צאן ובקר, ראשית החרם, יזבוח לשם לך בגלגל, שוב תבין, אני איש קטן, שרק מנסה להסתדר עם כולם, ודואג האדומי לחץ עליי, ואני לחיץ, ואני, ובסופו של דבר, השם בטח מרוצה מזה, כי הבאנו לו עולות וסבכים. ויאמר שמואל, החפץ לאדוני בעולות וסבכים, כי שמוע בקול אדוני, הנה שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב אלים. מה נראה לך? איפה אתה חי? אתה חושב שזה נקרא תורה? שתורה זה העמדה הזו, שבן אדם עושה מה שבא לו, ועכשיו הוא נותן פיצוי לקדוש ברוך הוא? זה לא עובד ככה. לשמוע בכל השם, זה מה שהקדוש הוא רוצה. שבן אדם מבין, כמו שאמרנו מתחילת השיעור, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, ואז הוא עושה את זה עד הסוף. ויאמר שאול אל שמואל, חטאתי, כי עברתי את פי אדוני ואת דבריך, כי יראתי את העם וישמע בקולם. שוב, הפחיד אותי דואג האדומי, ואתה סנה חטאתי, ושוב ממי והשתחווה לאדוני. ויאמר שמואל אל שאול, לא אשוב עמך, כי מאסת את דבר אדוני, ועם מסכה אדוני מיות מלך על ישראל. אתה גמרת את הקריירה. יגיע דור חדש. יש פה אנשים אחרים שיעשו את העבודה. ויסוב שמואל ללכת, ויחזק בכנף מעילו ויקרא. ויאמר אליו שמואל, קרא אדוני את ממלכות ישראל מעליך. היום הוא נתנה לרעך הטוב ממך. וכאן אומרים חז"ל ששאול אמר לו לשמואל, אוקיי, קראנו, מה יקרה עם עם ישראל? האם אני לא יהיה המלך? מי יניג אותם? אומר שמואל את הפסוק החשוב ביותר בתנך. וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. את תתבלבל לשנייה אחת, אומר שמואל לשאול. שום דבר לא תלוי בבן אדם אחד זה או אחר. אל תפתח לעצמך מגלומניה. שאם אתה לא תהיה, אז לא נצליח לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה הרעיון של מגילת אסתר. ברגע שמרדכי אומר לאסתר, שאנחנו מבינים את מה שצריך לעשות, וזה מה שאת צריכה לעשות. אסתר באופן טבעי, יש לה שנייה אחת של מצמוץ. כל הנכנס אל המלך אשר לא נקרא, אחת דתו להמית. אומר לה מרדכי, אם אחרש תחרישי בעת הזו, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. אנשים נוהגים קצת להדחיק את הפסוק הזה. כי אסתר ברוך השם קיבלה את המסר, והיא עשתה את מה שהיא צריכה לעשות. אבל צריך לזכור את מה שמרדכי אמר פה לאסתר ולנו בכל דור ודור. רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. שאף אחד לא יחשוב שאם הוא לא יבצע את מה שהוא צריך לבצע, אז העולם יתמוטט. הקדוש ברוך הוא ישיג בסוף את שלו. כל השאלה אם את רוצה שאת ובית אביך יעובדו. אסתר מבינה את זה. היא אומרת, כאשר עבדתי, עבדתי. דורשים חז"ל, עבדתי בעולם הזה, עבדתי בעולם הבא. ברגע שאדם מבין מה הקדוש הוא רוצה ממנו, שום דבר, שום מחסום, שום ים סוף, שום המלאק, שום אמן לא עומד מולו. וזה מה שקרה עם אסתר. אנחנו כולנו חוגגים את חג פורים, אבל צריך לזכור, בסוף כל החגיגות, אסתר נשארה חטופה בבית המלך אחשוורוש עד סוף ימיה. היא שילמה את המחיר בשביל נצח ישראל. ואף על פי כן, זה בדיוק מה שהיא הייתה צריכה לעשות. זה העמדה הנפשית שלומדים ממשבת זכור. זה העמדה הנפשית שלומדים ממגילת אסתר. וישב שמואל אחרי שאול ושתחוו שאול לאדוני, ואז מסיים הנביא, ויאמר שמואל, הגישו אליי את אגג מלך עמלק, וילך אליו אגג מעדנות, ויאמר אגג, אכן שר מר המוות. מה זה המילה המשונה הזו מעדנות? מסביר הרלב"ג. אגג, שראה את שמואל מתקרב אליו, הוא עוד יותר נכנס לזכיחות ששר מר המוות. למה? מעדנות מלשון המילה עדינות. אומר, עומד מולי פה איש זקן, צדיק, נכון, זקן לבן, הוא בטח ירחם עליי. אגג אומר, בהתחלה פחדתי מעם ישראל. הנה, שאול שלח את טובי לוחמיו, חיסל אותן, נכון, אבל גיליתי שבסוף גם לעם ישראל יש סוף, גם לעם ישראל יש איזה נקודת חולשה. גם עם ישראל בסוף ממצמץ, כל פעם שהוא מרחם, כל פעם לכל אחד יש את הנקודה שלו, חטופים, רחמים, המציאות, יש מגבלות, יש זה. בא אליו שמואל ואומר לו, ויאמר שמואל, כאשר שיקלה נשים חרבך, כן תשקל מנשים אמך. וישסף שמואל את הגג לפני אדוני בגלגל. אומר לו שמואל, אתה לא הכרת עדיין מה באמת, איזה כוחות באמת יש בעם ישראל. אתה נפגשת עד עכשיו עם הקפלניסטים. אתה עוד לא מבין איזה דור יש פה בעם ישראל. אנשים שאם הם צריכים לשסף אותך, הם ישספו אותך. ונצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. וילך שמואל הרמתה, ושאול עלה אל ביתו גבעת שאול. כל אחד הלך לדרכו, ומכאן צומחת מלכות ישראל הנצחית. עד עכשיו זה היה מלכות שאול, מלכות זמנית. מגיע עכשיו האפשרות לבנות את המלכות היותר גדולה. אנחנו נמצאים, ובזה אנחנו מסיימים, אנחנו נמצאים כעת בפורים תשפ"ה. השאלה שנשאלת, עוד כמה פעמים שאלו אותי את זה השבוע, איך אפשר לשמוח בפורים שהמצב כל כך קשה? אמרתי להם, את השאלה הזו אני שומע כל שנה מחדש. לפני שנה, איך אפשר לשמוח שהוא בעיצומה של המלחמה? הרב רן כבר הגיע לסף. או שתי דקות. הנה, מצוין. לפני שנתיים, איך אפשר לשמוח בזמן שהקפלניסטים מסתובבים ברחובות? לפני 4 שנים, איך אפשר לשמוח בזמן הקורונה? נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. אנחנו עושים, פורים זה זמן טוב להיזכר בזה. שבת זכור זה זמן טוב להיזכר בזה. ההכנה לפורים השנה. לא לתת לכל רעשי הרקע המלכיים לטשטש פה את את האווירה. לא לתת לכל אלה שחומלים על הצון והבקר, במשמעות הלא טובה של הביטוי הזה. כל אלה שעסוקים כל הזמן במה יקרה איתם, ועסוקים בלהחליש את עם ישראל מכל כיוון אפשרי. הם יעשו, ימשיכו, המלך הוא עובד תמיד קשה. אבל יש משהו יותר חזק ממנו. יש משהו יותר חזק מים סוף. יש את נצח ישראל. ואנחנו ניגש לפורים השנה בשמחה גדולה. כשאנחנו מסתכלים על מה שעברנו בשנה האחרונה, מפורים זה, עד פורים שעבר, מפורים שעבר, עד פורים זה, ברוך השם התקדמנו. התקדמנו בהמון המון דברים, בכל המובנים, הביטחונים, הרוחנים, ופורים בעזרת השם תשפ"ו, ואני כבר עכשיו עושה לכם פרומו. גם אז ישאלו, איך אפשר לשמוח שמה יהיה אז? וגם אז נענה את אותו דבר. אנחנו מוחים את זכר המלך, עושים את מה שצריך לעשות, והקדוש ברוך הוא מוביל אותנו. שועתם הייתה לנצח, ותקוותם לדור ודור, שיהיה לכולנו פורים שמח.